הרב בני לאו, שמואל א', פרק י"ז.
כבר עברנו במהלך ספר שמואל שתי מערכות של פלישתים. הראשונה, כששבו את הארון משילו, הקרב היה באפק. זאת אומרת, גיאוגרפית, בצד הצפון-מערבי של נחלת אפרים, יותר קרוב לאזור ראש העין. הקרב השני ראינו בי"ג, י"ד בפרקים, היכן שיונתן חיסל את הנציב הפלישתי על גב ההר, ושם התחיל הקרב במחמס על למעלה בהר באזור בנימין, יורד למטה מערבה עד לכיוון לטרון. עכשיו אנחנו עוברים לקרב השלישי, ואנחנו זזים עם הפלישתים לכיוון אזור שפלת יהודה בין סוחו ובין עזקה, ושם אנחנו פתאום מבינים שיש קרב לפלישתים על כל המערכה מכיוון המערב אל המזרח. נסו נא לשוות בעיניכם את השלטון הפלישתי הפרוס על כל רצועת החוף מעזה עד יפו ואולי קצת צפונה מזה, והם מנסים בכל כוחותיהם לדחוק את היהודים או את הישראלים גם מיהודה וגם מישראל על כל הדרך מדרום לצפון, לנסות לדחוק ולדחוק אותם ממערב למזרח. אז התחלנו את הקרב הראשון בצד הצפוני יותר, אחר כך במרכז, ועכשיו אנחנו יותר בשפלת יהודה, בדרום, באזור עמק האלה, והם אוספים, הם אוספים את המחנה שלהם למלחמה, ושאול ואיש ישראל, אומר לנו הפרק שלנו, פרק י"ז, שאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה, ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. כל מי שגדל בארץ הזאת, אם היה בתנועת נוער או בבית ספר, היה שם בעמק האלה ושיחק את המשחק של הנה הפלישתים והנה צבא שאול, ובאמצע העמק, איפה שכל האנטנות של עמק האלה, ואז אתה שואל באמת מה הסיפור, מה הסיפור של קרב מוזר כזה של איש הביניים, שהם באים כאילו באיזושהי יפיות נפש הפלישתים, אומרים לא חבל על עשרות אלפי הרוגים, בואו נעשה רק מלחמה של אחד מול אחד, תבחרו אתם איש אחד, ילחם נגדי, נגד גוליית הענק הזה, עם השריון ועם הכובע, מין משהו באמת מפלצתי, דומה קצת לשמשון הגיבור שלנו מספר שופטים. התגובה של שאול ושל כל העם אשר איתו, רעידת לב. כתוב לנו בפסוק י' א', וישמע שאול וכל ישראל לדברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. יש לנו פה רעידת הלב שאי אפשר להתמודד איתה בכלל במושג הזה של מלחמת הביניים. מלחמת ביניים זה מושג, זה מלחמת גיבורים על הכבוד, זה מלחמה שהיא מאוד אופיינית לתרבות. הפלישתים הביאו את התרבות הזאת מאזור יוון, מהתרבות שהם באו ממנה, ושם העריצו את הכוח, העריצו את הגיבורים, העריצו את המלחמה הזאת של האחד מול אחד. שאול עומד כאיש שלא צמח בתוך תרבות של מלחמה, הוא עומד רועד מול הדבר הזה, איך מנהלים את המלחמה, איך מנהלים את הקרב הזה. אין איש בתוך כל מחנה ישראל שיכול להתמודד מול התופעה המוזרה הזאת של גוליית. והנה אנחנו מתחילים את החלק הבא של הפרק באופן כל כך מוזר, פסוק י"ב, ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה ושמו ישי, ולא שמונה בנים, והאיש בימי שאול זקן ואבא אנשים. פתאום אנחנו עוברים מהמערכה הפלישתית לתמונת דוד. אבל בואו נזכר שבפרק הקודם, בפרק ט"ז, כבר גילינו איך ששמואל מושך את דוד. ראינו גם כמה שדוד לא היה בתוך המעגל הטבעי של בני ישי, ובכל זאת נמשך בשמן, ואחר כך הוא הולך ומנגן אצל שאול, והוא הולך וטוב, יש לו שם טוב, וכולם רוצים את קרבתו. ופתאום כאן אנחנו עוברים לתמונה חדשה לגמרי, תמונה שמתחילה פה בפסוק י"ב והולכת הלאה והלאה לפסוקים רבים. עוד לפני הקרב של דוד עם גוליית, יש לנו פסקה שלמה שמתארת את מערכת היחסים המעורערת, צריך לומר, בין דוד לבין אחיו דווקא. השוני הגדול בין פרק ט"ז לפרק י"ז, בין הפרק של אתמול לפרק של היום, עומד קודם כל בסתירה הגדולה, האם שאול הכיר את דוד, האם דוד הגיע מהכלי נגינה מחצר המלך, או שהוא הגיע מן השדה מתוך ראיית הצון, הנטייה של הרבה הרבה פרשנים חדשים היא לומר שיש פה שני מקורות שמעידים על ממש שוני בסיפור, איך מספרים את הסיפור של כניסת דוד אל במת ההיסטוריה. יש כאלה שנאחזים באחד מהנוסחים של תרגום השבעים, הנקרא נוסח בי, שהוא נוסח שכנראה מקובל כמימן, ששם יש את החלקים הגדולים שעכשיו אנחנו מדברים עליהם, מפסוק י"ב עד למד, כל זה פשוט לא נמצא. כל הסיפור של כניסתו של דוד, כמו שאנחנו תכף נראה אותה, נעדרת לגמרי מן התרגום. לא אכנס לפינה הזאת של הקריאה הביקורתית, אני רק רוצה לשים את הלב שאנחנו עומדים מופתעים פה מול כניסה חדשה של דוד. מול דוד נעים זמירות ישראל, מול דוד המנגן בפרק הקודם, אנחנו עכשיו באים אל מישהו שבא באמת מן השדה. זה מתאים מאוד לדמות של ישי הנבעת מדוד בפרק הקודם, כי כאן באמת דוד מגיע ממקום של אריות ושל דובים ושל חיות טרף. יש פה משהו פיראי מאוד בדוד של הפרק שלנו בכניסתו. הוא נער, הוא בכלל לא שייך לשדה המלחמה המסודרת. אם אנחנו רואים את שאול, אנחנו רואים צבא מסודר, שלושת אחיו של דוד הגדולים המרשימים, הם אלה שנמצאים בשדה המערכה. אבל מה לדוד? מה לדוד שם? הרי דוד הוא נפלט מהמעגל המשפחתי, דוד לא שייך לדבר הזה. ולכן הסיפור הזה עכשיו, הסיפור של דוד בפרק שלנו, הוא הסיפור שמתחדש עלינו בתוך התמונה הזאת של דוד נכנס לבמת ההיסטוריה. וכדאי לשים לב טוב איך הפרק מכניס אותו, כשאנחנו רואים קודם כל את רעידת הלב, את החרדה שאופפת את כל מחנה ישראל, השפה שלהם, התגובה שלהם אל האלימות הגדולה שמתנהלת בתוך שפתו של גוליית. מול האלימות הזאת, איך מגיבים כל העם יחד עם שאול, המילה חוזרת פעם ועוד פעם ועוד פעם, חרדה. הוא מחרף את מערכות ישראל. שאול שומע בפסוק י' א', ויחתו ויראו מאוד. ואחר כך אנחנו שומעים 40 יום, הפלישתי הולך, השכם והערב. ואני מדלג רגע על סיפור דוד הנכנס למערכה, אבל עוד פעם הוא מדבר, ופסוק כף דלת, כל ישראל בירותם את האיש, וינוסו מפניו, ויראו מאוד. ואז אומר איש ישראל, הראיתם? האיש העולה הזה לחרף את ישראל עולה? פחד פחדים, כולם מפחדים. עוד מעט נחזור לאנשים, אבל עכשיו בואו ניכנס אל דוד. דוד נכנס כאמור בפסוק י"ב, אנחנו לא יודעים עליו כידוע פה שום דבר, חוץ מזה שהאחים הגדולים הולכים למלחמה, והוא הקטן. הוא הקטן, ועוד פעם אומרים, שלושת הגדולים הלכו אחרי שאול. אני רק מעיר הערה קטנה, אם תשימו לב למילה הלכו, פסוק י"ג, וילכו שלושת בני ישי הגדולים, הלכו אחרי שאול, ושם שלוש בניו אשר הלכו במלחמה. אחר כך פסוק הבא, שלושת הגדולים הלכו אחרי שאול, ואז ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אביו, מה שמחבר את פרק תזיין לפרק שלנו. אנחנו רואים את ההליכה חוזרת וחוזרת וחוזרת בקונטרסט, בהנגדה, שבין שלושת האחים שהולכים אל המלחמה, ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אביו, הוא לא שייך למערכה הזאת בכלל, לא שייך. ואם זה לא מספיק, אז אבא ישי פתאום נכנס פה, ואומר לדוד בנו, קח נא לאחיך איפת כלי ועשרה לחם, הרץ המחנה, תביא לשר האלף את חריצי חלב, את אחיך תפקוד לשלום ואת ארובתם תיקח. נכון, אם האוזן שלכם שומעת את המילים ומאותתת זיכרון לסיפור יעקב ויוסף, אכן, ככה מספר מבקש שנשמע את הדבר. בדיוק, בדיוק, כמו שיעקב אומר ליוסף, לך כך אל אחיך, הוא רואה את שלומה ממש בסיפור שליחת יעקב ושליחת יוסף על ידי יעקב, לך נא ראה את שלום אחיך והשיבני, הוא שולח הנם רואים בשכם. בדיוק אותו דבר אנחנו חווים את ישי שולח את דוד. האם ישי יודע שהוא עכשיו הולך להכניס את דוד לתפקידו כמלך ישראל? קשה להניח. הרבה יותר סביר שישי דוחה את מה שהוא חווה בפרק הקודם. אם אכן אנחנו מחברים את פרק ט"ז לפרק י"ז, לא כדרך ביקורת המקרא מפרידה את שני המקורות האלה לשני סיפורים, אלא רואים מול עינינו סיפור אחד, אז הסיפור פה עוד יותר קשה ועוד יותר מועצם. הרי ישי ושלושת האחים ראו בעיניהם את שמואל מגיע לבית לחם, הם ראו איך ששמואל נבוך כששלושת הגדולים נאמר לו עליהם, לא בהם בחר השם. ואז מגיע דוד, אחרי שמנסים להחביא אותו, מנסים להבליע אותו, ובכל זאת אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, קום מושכהו, זה הוא. ואז מושכים את דוד, ודוד הולך לנגן אצל שאול. ואז כתוב לנו פה, הולך ושב לראות את הצון. זאת אומרת, לא השתנה מאומה בסטטוס, במעמד של דוד בבית אביו. דוד נשאר נדחה, דוד נשאר דחוי, דוד נשאר אותו זה שלא שייך למעגל המשפחתי. זה מדהים. בעצם משאירים אותו עדיין כאילו הייתה פה איזושהי אפיזודה חולפת, כאילו המשיכה שמשך אותו שמואל לא הייתה, מנסים למחוק אותה מעל פני הזיכרון. וכאן אומר ישי לדוד שאתה לא חלק מהלוחמים, אתה סתם ילד נידח שרואה צון. קח את זה, תביא לשר, תביא לאחים, תפקוד אותם לשלום, את ארובתם תיקח, תיזהר, אתה לא חלק מהמעגל. ואז דוד, מתארים לנו אותו, קם בבוקר, ויתוש את הצון על שומר, זה ביטוי מאוד מאוד מעניין, ליטוש צון זה אומר להפקיר את הצון, אבל דוד לא מפקיר צון, אלא שם שומר על הצון, בגלל שיש לו אחריות. וישא וילך כאשר ציווהו ישי, ויבוא המעגלה, והחיל היוצא והיראו במלחמה, הוא פתאום מוצא את עצמו בעמק האלה, בתוך המלחמה, הוא שם את הכלים מעליו, ויתוש דוד את הכלים מעליו על יד שומר כלים. זאת אומרת, אתם רואים פעם אחר פעם איך דוד ערני, מסודר, אחראי, לא פועל באימפלסיביות, לא פועל באיזושהי ג'ינג'יות כזאת שחסרת כל הבנה, אלא משהו מאוד מאוד מסודר בעולמו. וירוץ המערכה ויבוא וישאל אחיו לשלום, כמו שאבא ציווה. והנה, פסוק כף ג', הוא מדבר עמם. והנה, איש הביניים עולה גוליית הפלישתי שמו מגת, ממערכות פלישתים, וידבר כדברים וישמע דוד. זה הסיפור. דוד לא בא על מנת להילחם, דוד בא על מנת לציית לצו אביו. אבל הוא עומד שם כנער רועה צאן, ושומע את כל איש ישראל החרדים מפני קולו של הפלישתים. כולם יראים, כולם בחרדה. פסוק כ"ה, הראיתם האיש העולה הזה? אומרים איש ישראל, לחרף את ישראל עולה. ואז הם אומרים, האיש אשר יקנו, יאשרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. ואז פסוק כ"ו, ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי על אז, והסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלישתי יערה לזה כי חירף מערכות אלוהים חיים? מה זאת אומרת? הרי לפני שנייה אתה שמעת את איש ישראל אומר, הנה האיש העולה לחרף, האיש אשר יכנו יאשרנו המלך עושר גדול. אז מה אתה עכשיו שואל, מה יעשה לאיש? שימו לב להבדל הגדול. הם, איש ישראל, מדברים מתוך שיתוק מוחלט. הם מתארים את האיש העולה לחרף את ישראל, עולה, פעמיים. האיש העולה לחרף את ישראל, עולה. הוא עולה ואנחנו יורדים. הוא עוצמה ואנחנו חרדה. זוהי שפת הנפש של איש ישראל בפסוק כ"ה. וממש לעומתם עומד דוד, אלה אנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי הלז? שימו לב למילה הלז, והסיר חרפה מעל ישראל. עוד פעם, כי מי הפלישתי הערל הזה? מקודם אמרתי הפלישתי הלז, עכשיו אני אומר מי הפלישתי הערל, כי חרף מערכות אלוהים חיים. הכל תלוי בשפה. השפה זה עומק של תודעה. כשאתם, איש ישראל, אומרים, האיש העולה, לחרף את ישראל עולה, אתם רואים אותו ענק מול עיניכם, אתם רואים את השריון, אתם רואים את הכובע, אתם רואים את החרב, אתם רואים ענק מול עיניכם, והייתם כחגבים. דוד רואה בית מערכות אלוהים חיים. דוד מקלף את הפלישתי הזה, ממש עירום ועריה. איך הוא קורא לו? ערל. ערל זה אומר, אני רואה אותך באורלתך, אני רואה אותך בעירומך, אתה מחרף את אלוהים חיים, מי יכול לנו? דוד מסתכל עליו מלמעלה למטה. ואז שומע אליאב אחיו הגדול, ויחר אף אליאב בדוד, למה ירדת? על מי נטשת מעט הצון העינה במדבר? אני ידעתי את זדונך, כי למען ראות מלחמה ירדת. איזושהי מחיקת זהות, איזשהו חוסר כבוד טוטלי מצד האח הגדול אל האח הקטן. ודוד עונה לו בנימוס, מה עשיתי? הלא דבר הוא? ויסוב מאצלו אל מול אחר ויאמר כדבר הזה. וישמעו הדברים אשר דיבר דוד, ויגידו לפני שאול ויקחהו. דוד מסתובב במחנה ומנסה לחולל מצב שינוי רוח. הוא מנסה לייצר תודעה של גובה, הוא מנסה לקלף את הפלישתי, מנסה לעורר את העם. ואנשים שומעים והולכים לשאול ומספרים לו, יש פה מישהו שמדבר אחרת. ואז דוד מוצא את עצמו עומד לפני שאול, ואומר לו את המילים הבאות בפסוק למד ב', אל ייפול לב אדם עליו. איזה מילה. אל ייפול לב אדם עליו. עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. שאול עוד מנסה לעצור אותו, אתה נער, הוא איש מלחמה, ודוד מרגיע אותו, אומר, אני הייתי בצון עם הארי ועם הדוב, והצעתי והגאלתי, עשיתי, עברתי את הכל, גם את הארי, גם את הדובי כעבדך, והיה פלישתי הערל הזה כאחד מהם. אותו השם, אומר דוד פסוק למד זין, השם אשר הצילני מיד הארי והדוב, הוא יצילני. ואז מבין שאול שיש פה משהו אחר, ויאמר שאול אל דוד, לך ואדוני יהיה עמך. סיפור הניצחון או המכה שמכה דוד את גוליית, מוכר לכולם. שוב פעם התודעה של דוד העומד עירום מול הערבה של הפלישתי. יש פה תודעה של השם יסגיר אותך בידי. זה לא אני, זו תודעה לא בחרב ובחנית יושיע השם, כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. ואז דוד מנצח, ואני מדלג על כל השלב הזה של דוד רץ עם ראשו של גוליית. אני רוצה רק את תמונת הסיום כדי שנראה אותה. דוד חוזר, ושאול רואה אותו, ואומר לאבנר שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? ויאמר אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי. איזה מוזר. ויאמר המלך, שאל אתה, בן מי זה האלם? יש פה זרות מוחלטת, איך זה יכול להיות? לפני כמה פסוקים אתם דיברתם, בפרק הקודם הוא ניגן לך, ואתה אהבת אותו אהבת נפש. אבל פתאום מגלים דוד אחר, פתאום מגלים דוד איש מלחמה, פתאום מגלים דוד עם הרוח הגדולה שבו, ושאול מבין מיד, יש פה סיפור אחר, בן מי זה האלם? אומרת הגמרא, תבדוק, האם הוא קרוץ מחומר של מלכות? ושאול, ואבנר אומר, אני לא יודע, אני לא מזהה שום שורש של מלכות בתוך דוד. וכשהוא חוזר, אבנר מציב אותו לפני שאול, שאול שואל, בן מי אתה? ויאמר דוד בן עבדך ישי, בית הלחמי. בהמשך יבוא בפרק הבא.